רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
בוקר טוב. הבוקר ננסה לברוח קצת מכן איראן לא איראן, פשוט כי אנחנו לא יודעים מה יקרה. וגם תקופת ההמתנה הזאת לא עושה לנו בכך טוב, כי יש פה חיים שצריך לנהל ומדינה שצריכה להתקדם וחברה שצריכה להתחבר ולהתאפס. אבל כן נדבר על תקווה ונדבר על דברים שצריך לתקן פה, כמו למשל את מצב התחבורה הציבורית, מה קרה לרשויות המטרופוליטניות שהיו צריכות לעשות פה סדר בניהול התחבורה. נדבר על דור הזי, הג'ן זי, אלה שנולדו אחרי 95-97, גדלו בעולם אינטרנט, מה הם מחפשים בעבודה, שיחה שתעזור לכם גם ההורים להבין יותר טוב את הילד הבוגר שלכם. אוריאל לין, לשעבר יושב ראש ועדת חוק ומשפט, ידבר איתנו על ספר חדש, ואיתו ננסה להבין עד כמה הסערה סביב חוקי היסוד מוצדקת. ננסה גם לענות על השאלה לגבי רכישת רכב, חשמל, בנזין או פלאגין. תשובות שאולי יפתיע אתכם. נדבר גם על חיפוש זוגיות ואלטרנטיבות לאפליקציות הסווייפ. ננסה גם להבין מה יקרה עם סרטוני הפייק במערכת הבחירות הקרובות. רמז יהיה מעניין מאוד ומורכב מאוד. כל התוכנית עטופה במוזיקה שערך הלל אברמוביץ', טכנאי השידור קובי גרבסקי, על ההפקה אור פרץ ועידן ריבר. אבל קודם כל, בואו נדבר על תקווה. בוקר טוב לדוקטור ליאור צורף, מייסד ומנכ"ל עמותת יש מצב.
בוקר אור.
שוחחנו פה פעם על העמותה, אבל למי שלא יזכור, תזכיר לנו מהי עמותת יש מצב.
אנחנו עמותה שעוזרת להציל נפשות של בני נוער ובנות נוער שנמצאים במצבי סיכון, במשבר קשה, ועובדת עם המורים שלהם כדי ללמד אותם לזהות את הצעירים האלה ולהוביל אותם לשינוי.
ובואו נדבר קצת על תקווה. אנחנו בתקופה מורכבת בלשון המתה, בטח לצעירים שחווים את כל מה שעובר על המדינה מקורונה ועד למלחמה, ויש צעירים שחווים גם אלימות קשה ומשפחות במצב הרבה יותר מורכב.
נכון, אנחנו רגילים לחשוב על תקווה כמושג קצת מופשט, אולי סוג של חלום, אבל אני יכול להזכיר פה מחקר חדש יחסית, שמראה שתקווה היא בעצם כלי עבודה, היא לא משהו ארטילאי. מחקר שפורסם לאחרונה, ומשהו מיוחד בו שהוא בעצם סוג של מטה-אנליזה. הוא ניתח 52 מחקרים שונים על תקווה. ובאמת, כמו שאתה אומר, מה שהוא מציג זה שדווקא במצבי משבר, במלחמה, עוני, אלימות, תקווה זה לא רק רגש נחמד שטוב שיש. זה ממש הכרח הישרדותי. למשל, צעירים שחווים אלימות קשה, כשמודדים את מידת התקווה שלהם, זה אחד הגורמים המרכזיים שקובעים אם הם יפתחו פוסט טראומה ויצליחו להתגבר. לא הכישורים שלהם, לא המשפחה שלהם, לא הכוח הפיזי שלהם, אלא מידת התקווה שיש להם.
ותקווה זה יהיה לקום בבוקר ולהגיד הכל יהיה בסדר?
לא, ממש לא. יש אפילו נוסחה במחקר שמנסה להגדיר מה זה תקווה בצורה יותר ברורה. זה שילוב של שלושה דברים עיקריים. קודם כל מטרה ברורה. אני רוצה להשיג משהו. הדבר השני זה כוח רצון, זה המוטיבציה. אבל רצון לא מספיק. ופה גם נכנסת העבודה שלנו עם צעירים, כי חלק מהם מצליחים אולי להגדיר מטרה, ולחלק אולי יש מוטיבציה, אבל הם לא יודעים איך להשיג את זה. ופה צריך תכנון מעשי, או מישהו מבוגר אחראי לפעמים שעוזר לתכנן, במיוחד למצוא דרכים שונות כדי להשיג את המטרות, איזה שהם נתיבים שונים שפותחים את הראש. אז בעצם זה לא לשבת ולהגיד אני מקווה שיהיה טוב, אלא זה להגדיר מטרה ברורה ולעבוד כדי להשיג אותה ומשהו שהוא ריאלי, לא משהו שהוא ארטילאי, אלא משהו שאנחנו יכולים לראות איך אפשר להתקדם כדי להשיג אותו.
כי יש חשש שאם לא מגדירים את המטרה אבל בסוף היא לא מתגשמת, אותם צעירים בסוף יחוו עוד פעם יש תחושת כישלון. זה מפחיד להגדיר מטרה שיכול להיות שהיא נשמעת לכם מטרה פחות ריאלית?
כן, בטח, זה מפחיד, אנחנו כולם מפחדים מכישלון, ובמיוחד שאנחנו מסתכלים על נוער בסיכוי או נוער בסיכון, שהסביבה, כמו שדרך אגב גם כשאני הייתי ילד, אמרו לי, לא יצא ממך כלום. יש הרבה צעירים שהסביבה משדרת להם שאין להם סיכוי, שיש להם ציונים נמוכים, והחברה משדרת שכדי להצליח צריך ציונים טובים. אני מאוד בעד לימודים, אבל אנחנו יודעים שיש לא מעט אנשים שגם אם הציונים הם נמוכים, זה לא אומר שלא יצליחו בחיים.
נכון.
אז לחשוב ולהגדיר איזושהי מטרה שאפתנית, כשמסביב אתה חי אולי בפריפריה או בסביבה כזאת שאתה לא רואה מסביבך הרבה מאוד דוגמאות של דברים אחרים, אז קשה להגדיר מטרות גבוהות. התפקיד שלנו זה לעודד את הצעירים האלה להשיג מטרות, לחלום גדול, לא לוותר לעצמם, לא לתת לאף אחד שיגיד להם לא יצא מכם כלום. ואם מישהו אומר את זה, אני אומר את זה פה למבוגרים, הורים, אנשי חינוך, אסור להגיד את זה. אסור להגיד, זה משפטים שהם קוראים לזה במחקר פציעה חינוכית.
כן.
יש תלמידים שיוצאים מערכת החינוך פצועים.
זה עדיין פצועים. משהו שמורים אומרים לתלמידים? לא יצא ממך כלום? כן. אתם לא יאומן.
עדיין קורה מעט, אבל קורה. אם אתה שואל אותי, זה צריך להיות כמו רשלנות רפואית.
כן, כן, כן.
צריך להיות חוק שאומר שאסור להגיד כזה דבר, כי יש כאלה שלוקחים את זה בתור דבר מדרבן, ורוצים להוכיח שזה יפה,
כן.
אבל יש לא מעט שזה ממש חוצה את הנפש שלהם, ולא מצליחים להתמודד עם אחר, וגם מאמינים בזה שזה הכי חמור.
ואתם בעצם משתדלים לעבוד עם המורים, כלומר לא ישירות עם הצעירים, אלא בעצם לחנך דור של מורים שידעו ללוות את הצעירים?
גם וגם, אנחנו okay. עושים גם עם מורים ונותנים להם את הכלים לעשות את זה, אבל גם מפגישים את התלמידים עם מודלים לחיקוי, אנשים שהצליחו, ומראים להם איזושהי תמונה אופטימית של איך העתיד שלהם יכול להיראות. אז כך שאנחנו עובדים גם עם התלמידים, אבל בתוך מערכת החינוך, בעיקר במסגרות של נוער בסיכוי, מכיר את הכיתות האלה, מבר, אתגר, תלם, כל המסגרות האלה ששמים שם את ה, אני אומר במרכאות, כן? אבל לפעמים יש כאלה שקוראים להם המטומטמים. שזה כל כך עצוב. יש שם אנשים, ילדים מדהימים ומורים מדהימים, שאין שום סיבה לא לקחת בעצם אנחנו מפעל שמנסה לתת תקווה גם לתלמידים האלה וגם למורים עצמם, שגם הם בעצמם צריכים לפעמים, אתה יודע, להיות מורה היום זה לא מקצוע קל.
כן.
מצד שני, אתה שואל אותי, הפוטנציאל שלהם לעזור, אפילו עד כדי להציל נפשות, הוא כך משמעותי, לא פחות מפרמדיק שמציל בן אדם ברמה הפיזית. אז מישהו צריך לתת גם למורים את ההבנה הזאת, את השליחות, את המשמעות, שלא רק ציונים, לא רק מבחנים, לא רק עוד מיצב, אלא לעשות משהו טוב. ואתה יודע, איך אמר שמעון פרס, אופטימי ופסימי מתים באותו אופן, אבל חיים בצורה שונה לחלוטין. אז אני חושב שתקווה זה דבר טוב לכולנו.
כן, בטח אם אתה מגדיר את זה, לא סתם יהיה בסדר, אלא משהו הרבה יותר עמוק כמו שהגדרת. אז זה בעצם כוח רצון והגדרת מטרה ותכנון מעשי שאתם עוזרים בו, ואתם גם משתמשים באנשים שנותנים השראה. משפט הפתיחה אמרו לי שלא יצא מני כלום ותראו אותי, זה משפט שאני מניח שמיד לוחד את תשומת הלב של הנערים והנערות.
כן, אתמול היה לי מפגש כזה עם צעירים, ואתה צריך לראות בעיניים שלהם את ה, זה מתחיל תמיד שמים קפוצון, אתה יודע, לראות כזה, מסתירים את הפנים, וכשמתחילים להראות את הניצוץ הזה, את התקווה הזאת, לאט לאט מורידים את הקפוצון, ואתה רואה אצל הצעירות והצעירים האלה המדהימים, פתאום איך מגיע לך איזה נער שאולי אומרו לו לא יצא לך כלום, אבל הוא אוהב לבשל, והחלום שלו להיות שף. הוא אומר, בוא, אני רוצה להכין לך פסטה, כאילו, תבוא ביום שישי, אני עושה לך פסטה. ואתה רואה את הניצוץ הזה בעיניים, אז למה שלא ניקח את אותם נערים, ונראה להם איזשהו נתיב של מסלול שמשלב בתוכו גם לימודים, כי היום לנהל מסעדה זה עסק. אז,
כן.
אז הלימודים הם חשובים, אבל הוא ילמד, או הוא ישנה את המוטיבציה, לא כי צריך לקבל ציון טוב. כי הוא אומר, יש לי מטרה, ואני הולך להיות שם. יכול להיות שישנה אותו עד 1,000 פעם, זה בסדר. והמטרות האלה, השאיפות האלה, זה משהו שאני, אתה יודע, אני קמתי את העמותה כי זה משהו שבא לי בגיל יחסית בוגר. זה פתאום המטרה שלי, זה החלום שלי. אני חושב שבכל גיל אנחנו צריכים שיהיה לנו את הניצוץ הזה בעיניים, לעשות משהו שכיף לנו לעשות, ואם הוא נותן ערך לאחרים, אז בכלל זכינו.
איך אתם יכולים להרחיב את הפעילות שלכם עוד יותר ממה שאתם עושים היום? מה אתם צריכים?
תראה, אני איתך הכי הוגן. אחרי שנתיים של מלחמה, אחרי שאנשים תרמו הרבה מאוד זמן וכסף, יש, אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד עמותות, יש ירידה מאוד משמעותית בתרומה לעמותות.
כן.
אז העזרה הכי משמעותית זה חפשו את ה, יש מצב באינטרנט, מי שמוכן ויכול לתרום, תתרמו, בזכות זה נוכל לתת תקווה לעוד הרבה מאוד צעירים.
חסרים לכם גם אנשים שיבואו למפגשים, אנשים שיתנו השראה?
אנחנו תמיד מחפשים מתנדבים, יש לנו באתר אפשרות להצטרף לנבחרת המרצים שלנו ולהגיע להרצאת התנסות. הכי פשוט, חפשים בגוגל יש מצב, בין אם להצטרף כמרצים, בין אם לתרום, או כל דרך אחרת, אנחנו תמיד שמחים.
טוב, כבוד לדבר איתך שוב, דוקטור ליאור צורף, גם על עמותת יש מצב וגם על תקווה, הגדרה אחרת לגמרי לתקווה שהיא נכונה בוודאי לנערים ונערות שאתם מטפלים ועוזרים להם, אבל נכון לכולנו. תודה רבה על השיחה.
תודה רבה.
בואו נדבר על הג'ן זי, דור ה-Z, רלוונטי גם לעולם התעסוקה, בין אם אתם מעסיקים, בין אם אתם עובדים עם בני הדור הזה, ובין אם אתם נמנים עם הדור הזה. אני אוסיף שזה גם אולי יעזור למי שמגדל ילדים בוגרים. אני חושב שההגדרה לבני דור Z הם ילידי 97-2012, אבל מי שיכול לעזור לנו מאוד הוא אורי וולמן, שהוא יועץ ליחסי עבודה ומרצה בחוג ללימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב, גם יושב ראש ארגון הסגל ההוראה והמחקר באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
בוקר טוב, יורם.
ההגדרה נכונה, 97-2012?
כן, ההגדרה אכן מדויקת, זה מדויקת, לפני זה את המילניאל ודור ה-X.
כן, אז אני זוכר את כל המחקרים וכל מה שכתבו על המילניאל, זאת כמה זה מורכב. בני דור ה-Z או ה-Z הם כאלה שדי נולדו לעולם דיגיטלי על מלא, בין אם זה האינטרנט בוודאי, אבל גם הרשתות החברתיות.
תראה, בוא, נכון, אני רוצה, אבל ברשותך, כשאנחנו מדברים על דור ה-Z, לפרק איזה אקסיומה, אני אומר אקסיומה במרכאות, כי היא לא באמת כזאת. Mm-hmm. מה לא אמרו עליו כבר? שהוא לא אוהב לעבוד, ושהוא עצלן, ושהוא אוהב להיות בבית ולהתפתל. ואני חושב שזה ראייה קצת חד-ממדית. Mm-hmm. העניין הטכנולוגי, כמו שבאמת ציינת, אני חושב, אתה יודע, כל דור יש לו איזה גן שהוא רוצה למרוד בדור של הקודם, ורואה את עצמו כשונה עם מאפיינים ייחודיים. העניין הטכנולוגי, אני חושב שהוא עניין מרכזי, הוא פרמטר מאוד מאוד משמעותי בשוני לדורות קודמים. ולמה אני מתכוון? תראה, אני אתן לך דוגמה. אני בדיוק דור ה-X, ילדי שנות ה-80 במעבר לדור ה-Y. Mm-hmm. הטכנולוגיה, כשאנחנו היינו בני 10, היא לא הייתה מרכז חיינו, האינטרנט הגיע בשנות ה-90, התחלת אמצע שנות ה-90. Okay. גדלנו לצד הטכנולוגיה. והדור הזה, תחשוב שדיברת על 1997, פייסבוק 2005-6, זאת אומרת, כבר כשהם היו ילדים בני 10-11, היה עניין של רשתות חברתיות. והפרמטר הטכנולוגי הזה, אני חושב, מאוד חידד אצל בני דור ה-Z את הקידוש האינדיבידואלי, החירות האישית, העניין הזה של בוס. למה שיהיה לי בוס? כמו שאנחנו התרגלנו כל השנים. והוא גורם להרבה מאוד צד אחד תסכול מצד המעסיקים, אבל אני חושב שהם לא מצליחים לקרוא אותו כמו שצריך, ולכן מתפתחות כל מיני סטיגמות על זה שהוא אוהב להתבטל ולא אוהב לעבוד.
אז בעזרתך ננסה באמת לפרק את האקסיומות, את הסטיגמות האלה.
כן.
קודם כל, הם כן רוצים לעבוד, אבל אולי הם יותר מאוזנים מאשר הדור שלי, למשל, שקודם כל עבודה.
נכון, אז אני חושב, תראה, אנחנו קופצים פה בזמנים, אבל כן. אני אקח אותך קצת במנהרת הזמן, ממש הרבה במנהרת הזמן, איזה 150 שנה אחורה, תכף תבין למה אני מתכוון, mm-hmm. שהתחילו קבוצות הפועלים בקנדה ובארצות הברית להתאגד, מה שהוביל אחר כך לאותו אחד במאי, הם לא רצו לעבוד 12 ו-13 שעות ביום, ואתה יודע מה הייתה הסיסמה שלהם שהפכה להיות אחרי זה מאוד מאוד פופולרית? 8 שעות עבודה, 8 שעות מנוחה ו-8 שעות מה שנרצה. Mm-hmm. וקצת שכחנו מזה, כי באמת עבר הרבה מאוד זמן.
כן.
והעניין הטכנולוגי גרם להם אפשרויות שלא היו קיימות. כך למשל את יוצרי תוכן, משפיעני תוכן, זה אפשרויות תעסוקה רחבות מאוד, מאוד מגוונות. הבעיה נגיד, ככה אם לוקח את משפיעי תוכן ויוצרים, שהרבה מאוד לא באמת יוכלו להתפרנס מזה באופן מכבד וראוי, אבל עצם הפוטנציאל שהם רואים בזה, כבר גורם להם לחשוב אחרת ולא להשתלב. דיברת קודם על העניין של עבודה, אז אנחנו רגילים, אני לא מדבר על צבא וטיול אחרי צבא, אבל אנחנו רגילים לדור שהולך לאקדמיה ואחרי זה משתלב בארגון מסורתי. והוא לא כל כך סף, הוא לא רואה את זה כמובן מאליו. זאת אומרת, אין ירידה משמעותית בהרשמה לאקדמיה, אבל הוא לא כל כך סף ישר להשתלב בארגונים מסורתיים, בחברות ביטוח, בחברות כרטיסי אשראי. וזה, אני חושב, נובע גם מהעניין הזה של הוא מחפש משמעות והתאמת ציפיות.
אז דווקא מחפש משמעות זה יכול להיות יתרון למעסיק.
אז תראה, אז אני חושב שבעניין הזה של משמעות, אז אתה יודע, אני עם בעלים של בית קפה או מסעדה מקשיב לנו, אני לא כנראה אפתיע אותו, אבל קשה למצוא משמעות בלי חלילה לזלזל בלהיות עובד בריסטה. ולכן אתה גם רואה שאתה מראיינים הרבה בעלים של בתי קפה, אנחנו מציעים 70, 80 ו-100 שקל לשעה, ואנחנו לא מצליחים לאתר. כי זה באמת משהו שהוא קשה למצוא בו משמעות לאורך הזמן. אבל בחברות המסורתיות הגדולות יותר, אני חושב שזה קצת יותר עמוק ממשמעות. יש עניין, אתה יודע, אני מסתובב הרבה בארגונים ומייעץ גם לוועדי עובדים, ויש תחלופה מאוד מאוד גדולה. ולפני כמה זמן שדיברתי ככה בכנות לב עם איזה מנהלת משאבינו, שהיא סיפרה לי על התחלופה הזאת, והיא חשפה בעיניי איזה פרדוקס, מבחינתי הוא מאוד מעניין. זאת אומרת, יש להם צורך דחוף בלמלא תקנים, אוקיי? בעיקר במשרות זוטרות, וכשיש לך צורך דחוף ואתה רוצה להצליח במשימה, אתה יודע, יורם, אתה לפעמים קצת מייפה את המציאות.
כן.
ואז מה קורה? הם מייפים קצת את המציאות, או מייצרים, או בעצם מציגים איזה מצג על משרה שהיא לא, אולי לא כל כך אטרקטיבית, אבל מציירים אותה כמשרה אטרקטיבית, עם פוטנציאל קידום. מצליחים לגייס, אבל בסוף, אתה יודע, המציאות תופחת על פניהם, והעובדים רואים שזה לא משהו הובטח להם. ואז זה גורם איזה סוג של כדור שלג של תחלופה. ואז עוד פעם מגייסים, ואז עוד פעם תחלופה. אז זה גורם להרבה מאוד ניידות וגמישות, וזה באמת, אני חושב שצריך להבין שהדור הזה הוא באמת, הוא לא רואה את העבודה, הוא לא מקדש את הערכים האלה, הוא רוצה גם לעבוד, אבל גם פנאי, ואיך שזה מצטרף עם בתקשורת, הוא אצל מעסיקים, שהם לא כל כך אוהבים לעבוד.
כן, למרות שאתה יודע, אותנו חינכו שלפעמים צריך לתת אקסטרה כדי להתקדם יותר, להיות יותר טובים, לאתגר את עצמך מחדש.
נכון, נכון, אבל האפשרויות שהיו בפנינו בעיקר, נכון שזה לא שלא היו עצמאים ילידי שנות ה-80 וה-70 וה-60, גם הממד העצמאי היה פתוח בפניך, אבל הוא היה יחסית, לא יודע אם צר, אבל הוא לא היה יחסית רחב מאוד, כמו שיש היום לידי דור הזד.
ובעצם, אם אתה מייעץ לארגון וככה אתה עושה, אז ארגון שיש לו יותר ערכים, הוא מנסה להראות את הערכים האוניברסליים, החיוביים, אנחנו עושים טוב לעולם, אנחנו עושים טוב למדינה, אנחנו עושים טוב לאנושות, יהיה להם יותר קל להשאיר את בני הדור Z אצלם?
אני חושב שזה מתחיל גם בעניין של שיתוף ושקיפות, וגם בעניין של לכבד ולהכיר את התרומה של העובד, וזה לא ברמה גנרית של לשלוח להם איזה מכתב, ככה אתה יודע, לקראת ראש השנה, או פסח. חלק גדול גם מהוועדים, אתה יודע, גל התאגדויות מאוד גדול בעשור האחרון, הוא התאגד, אני אפתיע אותך, מרכיב השכר היה מרכיב חשוב, אבל הוא לא היה המרכיב היחידי. כשעובדים בוחרים להתאגד, זה לאו דווקא כי הם לא מקבלים מספיק כסף. הם רוצים, בלשון עממית, שיספרו אותם, שיגידו להם שלום במסדרון, ושלא יוציאו אותם, אתה יודע, חלק, יש לי איזו התאגדות עובדים שאני מכיר, בתקופת הקורונה, למה הם החליטו להתאגד? כי הוציאו אותם לחלט, שזה היה מקובל, אבל הוציאו אותם לחלט ב2:30 בצהריים של יום שישי, שעה לפני כניסת שבת. או שיש לי, אתה יודע, שזו חברה שהתאגדה, חברה מאוד מוכרת בשוק, כי החברה הרוויחה מעל מיליארד שקלים, ונתנו להם מסננת פסטה. אתה יודע, לחג, לפני שהם התאגדו. לפעמים העובד רוצה גם שיכירו אותו ושיסתכלו עליו, ושהמנכ״ל יגיד לו במסדרון, גם אם הוא המנכ״ל, יגיד בוקר טוב. וזה העניין, המשמעות זה לא דווקא רק בדבר שאתה עושה במקום העבודה, או בתפקיד שהוטל עליך. המשמעות היא גם במקום העבודה. אז זה נכון שבאמת מעסיקים, אתה רואה בשנים האחרונות, העניין של תקשורת פנים ארגונית, היא חלק, הפך להיות מאוד מרכיב, מאוד מאוד דומיננטי. פעם זה היה ככה, הסתכלו עליו, כן, בסדר, אז זה ככה משהו שאנחנו עושים כחלק מהיחסי ציבור שלנו. היום יש ממש תפקידים יהודיים לתקשורת פנים ארגונית, כחלק מהעניין הזה של לייצר את המשמעות לעובד, לא רק בהיבט הפרסונלי המצומצם שלו, גם בהיבט של חברה. זה, אתה יודע, קצת לקחת את הערכים הגדולים האלה של שוויון וכן, לעשות להם drill down.
כל מנהלי משאבי אנוש ששומעים עכשיו את השיחה, צועלים, כי הם תמיד מנסים לשכנע את ההנהלות שצריך לרתום, לעשות פעילויות, ויש הנהלות שמסתכלות על זה כאיזה משהו.
כן, וגם, אתה יודע, אני אספר לך שככה בקורס שאני מלמד, אז שאני ככה מביא הרצאות אורח, אז הגיע לא מזמן, בשנה שעברה, מנהלת משאבי אנוש, ודקה אחרי שהתחילה לספר, אחת הסטודנטיות שאלה אותה, תגידי כמה מרוויחים אצלכם במשאבי אנוש. אז אתה יודע, זה גם קצת צריך לדעת, להבין שהדיבור הזה, חלק שדיברנו קודם על משפיענים ויוצרי תוכן, העניין הזה של כסף, אוקיי? אנחנו אולי קצת חששנו לדבר על זה, וקצת אמרנו, טוב, אוקיי, ייתנו לנו קצת, ייתנו לנו, לא ייתנו לנו. זה דור גם שהדיבור על כסף הוא הרבה יותר דומיננטי ונוכח מאשר הדורות הקודמים. כי הם, שוב, זה גם הכל מתחיל ונובע בגלל הפרמטר הטכנולוגי.
כן. ותראה, אנחנו גם משק בתעסוקה מלאה, עם שיעורי אבטלה מאוד נמוכים, תודה לאל. אני מניח שזה גם עוזר להם לבחור, לבני הדור הזה, לבחור את מה שבאמת מתאים להם. ואולי גם זה חלק מהניידות. רציתי לשאול אותך, אם נחזור לבית הקפה, או אפילו למישהו שמנהל צוות בתוך חברה כלשהי, עד כמה צריך לשתף באתגרים, למשל, מנהל בית הקפה, על זה שהוא בקושי שורד, ובכך לרתום אותם, או את הצוות, שאם לא נצליח עכשיו במשימה הזאת, יכול להיות שיסגרו לנו את הפרויקט, עד כמה זה מחבר, או אולי זה דווקא מרתיע?
אני חושב ש... אני לא יודע אם זה... אני לא חושב שזה מרתיע, אבל אני לא בטוח עד כמה זה מחבר. כי בסופו של דבר, בבית קפה, אתה יודע, זה... באים לכמה חודשים, לשנה, אולי הם חוסכים לטיול אחרי צבא, ואם יש איזה בעיות למנהל בית הקפה, אני לא יודע עד כמה זה, גם היכולת שלו להציע קידומים או לשתף, היא די מוגבלת. בחברה גדולה יותר, מסורתית, אני חושב שיש לזה משמעות. העניין הזה של השיתוף, לשתף באתגרים, אפילו אתה יודע, ברמה הזאת של, יש עכשיו שיח מאוד גדול על עבודה היברידית, על עבודה מהבית, כן. הרבה מאוד מעסיקים רוצים להחזיר את העובדים למשרדים, אז בחברות כמו למשל UX, הם פשוט החזירו את כל העובדים במכה אחת, ולייצר מעגלי שיח או להבין, אני חושב שחלק מעסיקים לא הבינו לעומק עד כמה למשל עבודה מהבית היא מרכיב מאוד מאוד משמעותי בחייו של עובד. הרבה מעבר, אתה יודע, היה מחקר לא מזמן מאוד גדול בארצות הברית של UCLA והרווארד, שעובדים בארצות הברית הם מוכנים לוותר עד 25% מהשכר כדי להשאיר את המתכונת של עבודה היברידית. וזה דוגמה, אני חושב, שאם אתה משווה אנוש או מעסיק, שבאמת, אוקיי, רוצה לצמצם את זה, אבל במקום לצמצם את זה באבחת סכין, לשתף את העובדים ולשמוע אותם ולראות איך מגיעים לאיזה תמעיל שמקובל עליו, אבל גם העובדים יכולים לחיות איתו, היא דוגמה לכך, היא דוגמה לשימור עובדים. כי זה באמת הפך להיות כן. משהו, שוב, הפופ, זה חלק גם מדור הזה, וגם דור עוד קודם, העניין הזה שהוא כבר למד לג'נגל, עבודה מהבית לא הייתה קיימת לפני 20-30 שנה, אולי רק נחלתם של עובדי הייטק. אבל העבודה מהבית, עם הקורונה, הפכה להיות מרכיב משמעותי מאוד בחייו של העובד, ללא קשר בכלל לתנאי כן. השכר שלו.
שאלה לסיום, עד כמה המנהל, אתה יודע, בהיררכיה של ארגונים, בטח ארגונים גדולים, אז המנהל בדרגים היותר גבוהים לא באמת פוגש את אנשי הצוות למטה, או פוגש מעט מאוד. עד כמה, לאור מה שאתה מתאר, חשוב איזה חיבור אחר לגמרי בין מנהלים בכירים לאותם עובדים צעירים?
הוא מאוד חשוב, כי אתה יודע, אני דיברתי קודם על התאגדות שקמה חברה שהרוויחה מעל מיליארד שקלים וקיבלו מסננת פסטה, כן. אז אותו מנכ״ל, שלא נגיד את שמו גם, הוא היה עולה מהחנייה למעלית באופן, הוא היה מדלג על קומת הלובי ולא היה אומר שלום לעובדים. ואני חושב שבאמת, אני רואה ונפגש הרבה עם הרבה עובדים ועם הרבה ועדים, ואני רואה עד כמה הרצון הזה באמת שיסתכלו עליהם, שיגידו להם בוקר טוב, ושישתפו אותם, ושיעריכו אותם, לאו דווקא בהיבט, כאילו, יש איזה ריאה לפעמים למעסיקים, שכל ההיבט, איך העובד מסתכל עליהם, זה הכל עניין אם הוא קיבל תוספת שכר, או שהוא לא קיבל תוספת שכר, או מה גובה הבונוס. נכון, זה מרכיב חשוב, בסוף גם העובד, בטח בתקופה של יוקר מחד צריך ללכת למכולת, אבל תתפלא עד כמה העובדים הרבה פעמים רוצים שישתפו אותם בהחלטות מקצועיות, או שיגידו להם בוקר טוב, ובאמת קצת הערכה ותרומה מעבר להיבט הכספי.
העצות טובות מאוד, אורי בולמן, יועץ ליחסי עבודה, ויושב ראש ארגון סגל הוראה במחקר באוניברסיטת תל אביב. עזרת לנו מאוד להבין קצת יותר את הדור הזה, הם גם הילדים שלנו. תודה רבה.
וסופה שניים בירון.
טוב, לפני קצת יותר משנה התבשרנו שההיגיון ניצח, או כך חשבנו לפחות, התחיל תהליך של הקמת הרשויות המטרופוליטניות, אלה שאמורות לייעל את התחבורה הציבורית בגוש דן בירושלים, פשוט משהו שיאגד את הרשויות המקומיות השונות, כי תחבורה היא לא רק מה שקורה ברמת גן או מה שקורה בתל אביב, וגם שסמכויות יעברו ממשרדים יותר לרשויות. בוקר טוב לסיוון שמואלביץ', מנכלית 15 דקות, ארגון צרכני תחבורה ציבורית בישראל.
היי, בוקר טוב.
בוקר טוב. קודם כל נזכיר למי שלא זוכר, דיברנו פעם על ארגון 15 דקות.
אז אנחנו ארגון שפועל כבר 13 שנה, שהוקם אחרי מאבק מוצלח של תושבים בירושלים להקים קו אוטובוס. הם רצו להקים קו אוטובוס שיהיה שווה בזמן שלו לרכב הפרטי, כשמי שנסע ברכב הפרטי ליציאה מהיר לקח להם 15 דקות, ותנחש כמה זמן לקח להם באוטובוס.
אני נסעתי בקו 15 המסורתי בשנות ה-80 כחייל, לקח לי בערך שעה להגיע לתחנה המרכזית, נסעתי בקו 15, בטרמפים מעמק המצלבה, 10 דקות.
כן, אז זה בדיוק הסיפור, ומסתבר שזה לא מאוד פשוט להשוות את זמן הנסיעה בתחבורה ציבורית.
כמובן.
זמן של הרכב הפרטי, ובטח שלא לנוסע הממוצע, אין למי לפנות. משרד התחבורה, כמו שאמרת, הוא מאוד ריכוזי, הוא אחראי על הכל, ואין לנו קשר ישיר למשרד התחבורה. ומאז ועד היום אנחנו נאבקים שהקול של הנושאים והנושאות יישמע בקרב מקבלי החלטות, כדי לשפר את התחבורה הציבורית, שהיא תהיה אלטרנטיבה ראויה.
כן, שזה איכות חיינו בין כנושאים ובין כאלה שרוצים שבכבישים יוכלו לנוע, ואין ספק שאנחנו מרגישים שאנחנו הולכים קצת אחורה, אבל את תעזרי לי פה. קודם כל, הייתה החלטה כבר להקים רשויות מטרופוליטניות, איפה זה עומד?
אז ההחלטה, קודם כל יש 4 החלטות ממשלה. 4. מסתבר שהחלטות ממשלה זה לא דבר כל כך מחייב.
נכון.
בגלל שלא מיישמים אותם. וכבר משנות ה-70 מתחילים לדבר על הנושא הזה. לצערי, מדובר בהחלטה אמיצה, ואין הרבה פוליטיקאים שמחליטים החלטות אמיצות בימינו. זה אומר שמשרד התחבורה מתפרק מהכוח שלו ונותן סמכויות לרשויות מטרופוליניות שהן בעצם איגוד של רשויות מקומיות. יש הצעת חוק שמונחת על שולחן הממשלה, היום היא מונחת על שולחן הכנסת אחרי שהיא פוצלה מחוק ההסדרים בשנה שעברה כבר, ויש מריבה מי הולך לדון בחוק הזה. בינתיים הוא מתייבש לו שם על הרצפה, ואנחנו נאבקים רק שמישהו ייקח את החוק ויתחיל לדון עליו בכנסת, כדי שיעבור קריאה שנייה ושלישית, ובאמת שהגלגלים יתחילו לזוז, אבל לצערי זה לא מתקדם, כי יש נושאים בוערים יותר לחברי הכנסת שלנו.
אני מסתכל על השנים האחרונות, אבל את תתקני אותי אם אני טועה. יש מחסור בנהגים, נהגים חווים אלימות, הנטצים, אותם נתריבי תחבורה ציבורית, אנחנו לא רואים הרבה מאוד חדשים, אבל אולי אני מפספס משהו?
כן, יש, זה חלק מהסוגיות הבוערות שמשפיעות על מצב התחבורה הציבורית. המחזור בנהגים מאוד מאוד מורגש, והרבה נעשה בשביל לנסות לחפר עליו, אבל לא מספיק. ולכן, זה אחת ה... סיבות לכך שהרבה מהנסיעות שאנחנו רואים לא מבוצעות, או שיש שחרורים רבים, זה בגלל שיש מחסור בנהגים. מעט מאוד נהגים צריכים לבצע את כל הנסיעות שמוגדרות להם, ולצערי החברות גם לא מטריות על זה, או בעצם זה איזשהו ישראבלוף. כולם יודעים שזה המצב, ועדיין הנוסע מתייבש בתחנה ולא יודע את המצב לעמיתו, ומשרד התחבורה לא עושה מספיק.
כן, ואנחנו גם מרגישים שנתיבי תחבורה באמת לא מקבלים קדימויות בכל הערים, בטח לא כמה שצריך. נסיעה באוטובוס צריכה, יכולה להיות יותר קצרה אם יש באמת נתיב תחבורה אמיתי. האכיפה כן מרגישה יותר מוגברת עכשיו לגבי רכבים פרטיים שנכנסים לנטצים. אני טועה?
לא, תלוי איפה. קודם כל אני אגיד שנתיב תחבורה ציבורית זה דבר שאולי למאזינים, הנהגי הרכב הפרטי ששומעים אותנו ברכב, הם שונאים נטצים.
כן.
כי אם הם עולים על הנטץ זה עולה להם כנס, ונלקח נתיב בעצם מהרכב הפרטי, ואולי רואים שאין באמת אוטובוסים על הנטצים. אבל בעצם נתיב תחבורה ציבורית מאפשר לאוטובוס שמסיע כ-50 נוסעים, לפעמים יותר, נותן לו איזשהו פור על הרכב הפרטי. בסוף צריך לזכור אוטובוס ותחבורה ציבורית, זה לא כלי שלוקח אותנו מדלת לדלת. עדיין הרכב הפרטי הוא יהיה לנו יותר נוח, כי הוא יכול לקחת אותנו מדלת לדלת. בשביל לייצר אטרקטיביות לאוטובוס, הוא לכל הפחות לא צריך לעמוד בפקק. והוא כן צריך לקבל קדימות על רכב שמסיע 1.2 נוסעים בממוצע, זה הממוצע בישראל.
מדהים, כן.
כמעט כל רכב נוסע עם בן אדם בודד, ולכן כלי שמסיע הרבה יותר אנשים כן צריך לקבל קדימות וצריך לקבל נתיב, לפעמים על חשבון הרכב הפרטי, וזה דבר שבמדינה הקטנה שלנו אין לנו אפשרות לבנות עוד נתיבים ולהוסיף עוד, אלא צריך לקחת לרכב הפרטי וסוף סוף להציב את התחבורה הציבורית בתיעדוף גבוה יותר מהרכב הפרטי, וככה גם נהגי הרכב הפרטי שרואים שהנתיב שהתחבורה הציבורית זורם, אולי ירצו לקחת אוטובוס פעם הבאה.
ואגב, אינטרס של מי שנוסע ברכב פרטי שכמה שיותר אנשים ייסעו בתחבורה ציבורית, כדי שיהיו פחות מכוניות, אז יש לנו, אלה שנוסעים ברכבים פרטיים, אינטרס שיותר ויותר אנשים ייסעו באוטובוס כמובן. והדבר הנוסף,
צריך שיהיו אלטרנטיבות, שלא רק הרכב הפרטי יהיה אלטרנטיבה היחידה בישראל.
ומשהו שאני עושה שגורם לי להרגיש טוב כשאני עושה אותו, ולא תמיד, אוטובוסים מנסים להשתלב, לא קל להיות נהג אוטובוס, תהיו נחמדים ותנו להם להשתלב, כי בסוף, כמו שאת אמרת יפה מאוד, יש שם בפנים 50 איש, ועוד נהג שהעבודה שלו היא מאוד 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 מורכבת, רק קצת תנסו לדמיין אם הייתם נהג אוטובוס, מה המשמעות של העבודה הזאת. טוב, אז אנחנו קודם כל שמחים שאתם קיימים. נושא שקראתי עליו לאחרונה הוא נושא של פציעות של נוסעים. מי שנוסע באוטובוס, אני עולה על אוטובוס מפעם לפעם. היעצה, בטח באוטובוסים חשמליים, אבל בכלל, היעצה, הבלימות. אני מסתכל על אוכלוסייה יותר מבוגרת, ואני תמיד נדהם איך הם לא עפים בתוך האוטובוס, ולפעמים כן עפים כנראה. זה משהו שאתם מטפלים בו גם, כן?
כן, אנחנו היום מנסים לבחון יחד עם אנשי מקצוע איך אפשר להיאבק בתופעה הזאת. לצערנו, אני מכירה אישית קרובי משפחה שנפלו באוטובוס ואפילו נדרשו להתפנות לבית חולים ולקבל טיפול רפואי. קודם כל, שכל מי שזה קורה לו חלילה, שידע לגשת לעורך דין ולתבוע את החברה, וזה משהו שחייב לעשות גם כדי שהחברה תבין שהיא חייבת להנחות גם את הנהגים שלה לנהיגה יותר בטוחה. צריך לתת, שמבוגרים עולים לאוטובוס, לתת להם לתקף, ורק אז להתחיל את הנסיעה, וזה משהו שהרבה נהגים לא מקפידים עליו. כמובן גם נוסע בלימות, בסוף הנסיעה בכבישים, בטח בתוך העיר, היא לא צפויה, ויש כל מיני מכשולים בדרך, ואנחנו יודעים את זה מתרבות הנהיגה בישראל. אז באמת גם נהגי האוטובוס שצריך לחשוב על כמה זה קשה להיות נהג אוטובוס, גם הנהג עצמו צריך לקחת את זה בחשבון. לצערי, בגלל המחסור בנהגים, מגייסים המון נהגים שאולי לא עוברים מספיק הכשרות, ולא עוברים מבחנים של התנהגות בסיסית של נהיגה, בגלל שיש צורך כזה גדול, ולפעמים אנחנו רואים התנהגויות גם שהן לא תואמות לנהג אוטובוס שאמור לתת שירות לאנשים, וזה משהו שהחברות התחבורה הציבורית חייבות לעבוד עליו, כי זה עולה בפציעות.
וצריך להתלונן, ואם אתם גם חווים את זה, אז לא רק בפציעה, אלא רואים מה קורה בנסיעה מסוימת, כדאי וצריך להתלונן. שאלה לסיום, מי אחראי על התחנות עצמן מבחינת הצללה? ויש הרבה תחנות שלעמוד בהן מאוד מאוד לא נעים בימי קיץ וחורף. זה הרשות המקומית? זה משרד התחבורה?
אז טוב ששאלת את השאלה הזאת לסיום, כי זה מחזיר אותנו למה שהתחלת איתו, לרשויות המטרופוליניות. היום, כמו שאמרתי, בישראל כמעט על הכל משרד התחבורה אחראי. הנושא הפיזי של התחנה, של מרחב התחנה, הוא כן בסמכות הרשות המקומית. אז אחד הדברים המעטים שכן יש לו סמכות עליו.
יופי.
וצריך להשקיע בזה יותר. זאת אומרת, גם הצללה, גם שבילים נוחים, גם שבילי אופניים שמקשרים לתחנות, כי כמו שאמרנו, לא תמיד יש פתרון מדלת לדלת. אז כשאנחנו יוצאים והולכים לתחנה, או לתחנת האוטובוס הקרובה לנו, או לתחנת רכבת, אז אנחנו צריכים שהקילומטר הראשון, ה-first mile, כמו שקוראים לו,
כן,
הוא יהיה נעים, בטוח, שזה יעודד אותנו להשתמש בתחבורה הציבורית. זה אחריות של הרשות המקומית, ואני מאמינה שאם הרשויות המקומיות יקבלו אחריות כוללת, שהם יסתכלו על כל התחבורה, לא רק בעיר, אלא גם באזור, אז יהיה יותר קשב לתכנן ממש את המסע לקוח, את המסע של נושא התחבורה הציבורית, מהשכונה, מהרחוב, עד למוקד התחבורה הציבורית, והיום אין על זה מספיק חשיבות, כי שוב, כאמור, לרשות יש איזה שבריר של התייחסות, וזה לא תמיד בראש סדר העדיפויות, והם זורקים את האחריות למשרד התחבורה לטפל בכל השאר. כן. זה מצב לא יעיל, לא הגיוני, חייבים לנהל את זה בצורה אחרת, לקדם את החוק לרשויות מטרופוליניות, ושהרשויות המקומיות ייקחו יותר אחריות על הנושא הזה.
כן, אז עוד מעט אנחנו נדבר על מה אנחנו יכולים לעשות כאזרחים כדי לדחוף את המחוקק, ובכלל תפקיד המחוקק, אבל חשוב מאוד גם להתלונן במקרה של התחנה, ישירות לרשות שבהן אתם גרים, בטח בתחנות האלה שהן עמוד בודד במקום משהו מוצלל גם לגשם וגם לשמש. סיוון שמואלביץ', מנכלית 15 דקות, ארגון צרכני תחבורה ציבורית בישראל, תודה רבה על התובנות על פועלכם. תודה.
תודה, שבת שלום.
פעם אולי גם יותר פשוט להעביר חוקים בכנסת, או לפחות ככה זה נראה לנו, אולי זה נוסטלגיה, אולי זה באמת מבוסס. בוקר טוב לאוריאל לין, לשעבר יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת, גם לשעבר נשיא איגוד לשכות המסחר, ועכשיו גם מחבר של ספר חדש, המחוקק. בוקר טוב.
יורם.
בוקר טוב, כיף לשמוע אותך.
תודה לך.
אז הנה, תודה, בהמשך אפילו לשיחה קודמת שהייתה לנו על תפקיד המחוקק ודברים שנתקעים בכנסת, אתה עמדת בראש ועדת חוק חוקה ומשפט בתקופה שנראה שכולם מנסים לעבוד ביחד, קואליציה ואופוזיציה. האם זה היה ממש ככה או שזה די...
יורם, זה היה ממש כך כפי שאתה אומר. הייתה ועדת חוקה חוק ומשפט, אנחנו חווינו חוויה לאומית מאוד מזעזעת, הפלת ממשלת אחדות הלאומית במרץ 1990, אבל קודם לכן וגם לאחר מכן היינו כל חברי הוועדה נעולים על העברת תיקונים חשובים גם בשיטה הפוליטית, אבל אני רוצה להדגיש שהפעם הזאת הספר שאני הוצאתי הוא ספר שעסק בשורת חקיקה שכולן, כל החקיקות האלה, כל החוקים נועדו להסיר עוולות, לפעול נטו למען הציבור, אחד אחד. כן, זה מה שרציתי לראות בחוקים האלה.
כן, כמו שאתה מציין בספר, אתה יודע, באותה תקופה שעמדת בראש הוועדת חוק חוקה המשפט, אז היו שם חברים פרופסור אמנון רובינשטיין ופרופסור דוד ליבאי ושולמית אלוני ופרופסור שמעון שטרית ועורדים רובי ריבלין ואחרים.
כן.
הרב יצחק לוי, זה נראה כמו נבחרת החלומות להביא חקיקה משמעותית, ובאמת באותן שנים עברו, למשל, חוקי היסוד.
כן. תראה, חוקי היסוד של זכויות היסוד של האדם, חוק יסוד חופש העיסוק וחוק יסוד כבוד אדם בחירותו עברו באותה תקופה, ולא עברו בשום תקופה אחרת, ולא יכולים לעבור בשום תקופה אחרת, שכן אנחנו באמת ניווטנו את החוקים האלה בזהירות רבה ומבוסס על ניסיון העבר, אבל לא בצורה לאומתית, ההפך. בצורה שניסתה לבנות מחנה משותף רחב, שיאפשר גם למפלגות הדתיות להיות שותפות לחקיקה, ותן לך שתי דוגמאות.
כן, בבקשה.
אנחנו התחלנו בעצם במצע של מדינה דמוקרטית, להגן את ערכיה של ישראל כמדינה דמוקרטית. הפכנו את זה למדינה יהודית ודמוקרטית. בשום מקום עד אז לא נאמר מדינה יהודית ודמוקרטית. כן. במגילת העצמאות אמר מדינה יהודית, במצע שאנחנו קיבלנו ממשרד המשפטים היה כתוב מדינה דמוקרטית. אנחנו שילבנו את זה למדינה יהודית ודמוקרטית, אבל על בסיס של ערכים, ואומר תשתית ערכית. אז זה לדוגמה, אני אומר, החוק הזה, חוק יסוד כל אדם בחירותו וחופש העיסוק. אבל מלבד זאת, הבנו שורת חוקים, שלדעתי כל אחד ואחד מהם היה על מנת לשפר את החברה בישראל ולהסיר עוולות. כן. ניתן לך דוגמאות אם אתה רוצה.
כן, בבקשה.
תראה, למשל, מלחמת לבנון השנייה, ב-2006,
כן.
הדבר הראשון שרצה האוצר לעשות זה לתת פיצוי למי? רק לתעשייה ורק לעובדים במפעלי תעשייה. לקח לי חודשיים ימים מול ועדות הכנסת ומול האוצר כדי להסביר להם שבזמן מלחמה צריך לתת פיצוי לכל עסק, ולא משנה מה אופיו של העסק, לכל עסק הזה שהוא. כי זה זמן מלחמה וכל העסקים נפגעים, ולא רק תעשייה. דוגמה אחת אני נותן לך כרגע.
כן.
מכרזים של המגזר הציבורי, אני מיד גומר את זה, יורם.
לא, בבקשה, בבקשה.
מכרזים של המגזר הציבורי. אנחנו הבאנו חוק, אני הבאתי חוק שבא לקבוע שהזמנות מהמגזר הציבורי יכולות לעשות על בסיס מכרזים, על בסיס תחרותי. מה עשתה הפקידות? קבעה תנאי סף מאוד גבוהים, כדי שעסקים קטנים לא יוכלו להשתתף במכרזים של המגזר הציבורי. תנאי סף מאוד גבוהים, כמו נתוני מחזור, מחזור גבוה ומספר עובדים גבוה וכו' וכו'. היינו צריכים להיאבק נגד התופעה הזו, ולגרום לכך שמכרזים של המגזר הציבורי יאפשרו גם לעסקים קטנים ובינוניים להשתתף. ואתה בצורה זו אפשרת גם לעסקים קטנים לקבל חלק מהמכרזים האלה. זה היקף עצום, המכרזים של המגזר הציבורי הוא בהיקף עצום של עשרות מיליארדים.
כן.
אז זה דוגמה נוספת, אני נותן במובן זה.
אני גם קראתי את הפרק על המכללות החוץ-תקציביות, כמו שקראת עליהן בספר, כלומר, פעם, למשל, ללמוד משפטים, היית צריך להתקבל לאחת משלוש פקולטות, ופתחתם את השערים לגמרי. אפשר לקמת עד כמה תועלת זה הביא, לא רק לפרט, אלא למשק?
לא, בוא נצא להגיד לך כאן.
כן.
המטרה לא הייתה לייצר יותר עורכי דין.
כמובן, כמובן. אני יודע,
המטרה כן. הייתה באמת, היה דבר כל כך נבזי וכל כך אנוכי, שאני עד היום מזועזע. איך האוניברסיטאות המתוקצבות, האליטה של ההשכלה הגבוהה, רוצה למנוע מסטודנטים ללמוד לרכוש השכלה גבוהה. לקחת את כל התקציבים. אז אנחנו בעצם בנינו תפיסת עולם אחרת, שיש גם מערכת מקבילה להשכלה הגבוהה של האוניברסיטאות, המכללות.
כן.
והוא אומר, זה לא רק לאחר מכן מכללות למשפטים, זה גם מכללות בכלל.
כן, כן.
וזה היה, לפי דעתי, משהו בעל ערך אדיר, משום שהוא בא ואמר, צעירות וצעירים בישראל יוכלו ללמוד מקצוע בישראל, על פי בחירתם. הם לא יצטרכו להישלח לאנגליה, יוכלו ללמוד כאן, מקצוע שהם בוחרים. המשפטים זה היה רק בעצם
כמובן.
הזדמנות להתחיל לבנות את התהליך הזה.
אבל באמת, זה משהו שאפשר לקמת אותו בכסף על התועלת למשק, בסופו של דבר, אנשים שיותר אנשים יכולים לרכוש השכלה, לבחור מה שהם רוצים?
יורם, לפי דעתי זה בדיוק הנקודה. תראה, כלכלת ישראל היא כלכלה חזקה מאוד. אנחנו יודעים את זה. זה לא רק מתבטא בשער החליפין, זה מתבטא גם בכושר התחרות שלנו מול העולם הגדול. אחת הסיבות שאנחנו התחזקנו, ואני אומר את זה באחריות מלאה, זה משום שאישרנו להרחיב את ההשכלה הגבוהה בישראל. מאות אלפים יכלו לרכוש השכלה גבוהה ומקצועות מתקדמים מבלי ללכת לאוניברסיטה. זה פתח לנו פתח של בעלי מקצועות, בעלי הכשרה מקצועית גבוהה של השכלה גבוהה של מאות אלפים, ממש כך. וזה היה אחד הרכיבים שהשפיעו על חיזוק הכלכלה הישראלית.
בני הדור שלך באותה תקופה, ואנשים שבאו לכנסת, ואולי אני נוסטלגי מדי, אבל הייתה תחושה שלצד הפוליטיקה ולצד המעלומות הפוליטיות וכל מיני תרגילים מסריחים ודברים אחרים, באו לעבוד ובסוף לשרת את האזרח. למה היום אני מרגיש שזה פחות ככה? האם אני נוסטלגי מדי או שמשהו השתנה?
אני אגיד לך למה, יורם. כי היום במידה רבה מאוד החקיקה שאנחנו רואים אותה שהיא מקודמת, היא חקיקה בציווי של קואליציה, באינטרסים של קואליציה. אני לא אומר כולה, אבל אתה יודע, היום אתה בא לוועדת החוקה, חוק ומשפט, והייתי שם כמה פעמים, אתה מרגיש שיש פה אופוזיציה וקואליציה. קואליציה קודם כל באופוזיציה. אנשים באופוזיציה באים להצביע בלי אפילו לדעת בדיוק, סליחה, מה קואליציה. באים להצביע מבלי אפילו לדעת בדיוק מה תוכן ההצבעה, כי קראו להם להצביע לחזק את ההצבעה. זה לא היה פעם. אנחנו לא עשינו בוועדה הפרדה בין קואליציה לאופוזיציה. היה ברור שיש מטרה משותפת אחת, וכולנו עובדים ביחד כדי להשיג את המטרה הזו. ובאופן מיוחד, אני אומר, זה היה לאחר הפלת ממשלת אחדות הלאומית במרץ 1990, שאז היה ברור לנו שיש לנו משימה לאומית חשובה מעין כמוה להבריא את השיטה הפוליטית. אבל לא רק זאת עשינו, אלא אני גם אומר, הרבה מאוד חוקים שהם היו חשובים מאוד לחברה הישראלית, היו חשובים מאוד לחיזוק המגזר העסקי, וגם מערכת מיסים בעלת חשיבות שהיא שונתה כליל.
כן, לגמרי. אתה גם מתאר בספר שלפעמים חקיקה היא משהו שיכול להזיז ולהניע את המדינה. בספר אתה מתאר איך הזזת את שר התחבורה דאז להנהיג את התקנות שהוא היה צריך לחתום עליהם מזמן, של חובת חגורת בטיחות. אבל עכשיו אני מתחבר לתקנות המע"מ, או יותר נכון הפטור ממע"מ ששר האוצר מעניק לסחורות. אתה ואני פה קוננו הרבה בתוכנית על הפטור של 75 דולר. זה עלה ל-150, אבל עכשיו יש מהלך בכנסת שמנסה לבטל את זה באמצעות חקיקה.
לא, בוא נאמר ככה. היה פעם, נעשתה פעם שגיאה חמורה על ידי שר אוצר, אחרי מה שנקרא המחאה החברתית, רצו להוזיל מוצרים, ועשו פעולה שאסור היה לעשותה. הווה אומר, פטור ממע"מ ביבוא אישי. אין שום סיבה שבעולם למה שיהיה פטור ממע"מ ביבוא אישי. אתה לא מקבל פטור ממע"מ כשאתה צורך חשמל, אתה לא מקבל פטור ממע"מ כשאתה צורך מים, אתה לא מקבל פטור ממע"מ כשאתה צורך השכלה גבוהה. לפתע באו ואמרו לך, ודווקא הוועדה שטיפלה בזה אז, אמרה לא לגעת במע"מ. מכס זה משהו אחר, אבל לא, המע"מ חייב להיות הכי שווה בכל המוצרים, בכל השירותים, וכך זה בעצם נוהג בישראל היום. אבל עשו את השגיאה הזו ונתנו פטור ממע"מ ביבוא אישי, והציבור התאהב בזה. וזה הפך להיות נושא פוליטי, והפך להיות נושא פופוליסטי, ואז אנחנו לחמנו בעצם לבטל את העיוות כליל. אבל במקום לבטל את העיוות כליל, כרגע רוצה שר האוצר להכפיל את הפטור, הווה אומר שאם מוצר מסוים מיובא מחול ביבוא אישי, הוא לא יהיה חיוב של מע"מ. אם הוא ירחש פה בישראל, יהיה חיוב של מע"מ. האיחוד האירופאי היה לו גם כן את הבעיה, אז הם ביטלו את זה כליל. מחקו את זה כליל. אצלנו אנחנו מתקשים לעשות את זה, כי מיד נכנסים שיקולים פוליטיים, פופוליסטיים, כן. ולא מאפשרים לקבל החלטה עניינית כמו שצריך.
הנה, אני באמת מקווה שיהיה פה מהלך של הכנסת שיתקן עוולה, כי זה חלק מתפקיד המחוקק. אז קודם כל ברכות ותודה על הספר המחוקק בהוצאת כנרת זמורה. אוריאל לין, לשעבר יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בכנסת, גם נשיא איגוד לשכות המסחר לשעבר. תודה רבה על השיחה.
תודה לך, יורם, ותודה, ובוקר טוב לכולם.
בוקר. כן, סיפור האהבה של האדם עם המכונית הוא כבר יותר מ-100 שנה, והולך ומתגבר כל הזמן. אנחנו צריכים את המכונית, אנחנו בחלקנו מאוד אוהבים את המכונית, עבור אחרים זה רק כלי שימושי להגיע מנקודה לנקודה. בוקר טוב לעורך הרכב בוואלה במעריב, אודי עציון.
בוקר יום.
קודם כל, נדמה שהשנה יש קצת פחות התלהבות מרחבים חשמליים ויותר מעבר לרחבי הפלאגין, אותם רחבים שאפשר גם לטעון אבל גם לנסוע על בנזין.
כן, יש ירידה שכבר התחילה בעצם בשנה שעברה. ב-24 היינו בסי בנתח שוק של 25% חשמליים, השנה אנחנו ב-9.5% בלבד.
ומה גורם לזה? נגמרה ההתלהבות? פתאום אנשים בחרדת טווח?
יש כמה סיבות. קודם כל, אנשים רואים שכרגע ירידת הערך שרוב החשמליות גדולה יותר מהבנזין וההיברידיות והפלאגינים, וזה קצת מדאיג. אני מניח שזה ישתנה, אבל כרגע זה המצב. וגם להרבה אנשים אין איפה לטעון את האוטו. מי שאין לו חנייה פרטית משלו, שהוא יכול לשים בה עמדה, אז זה בעיה.
אז הוא בהיגיון הוא יחזור לבנזין, למה הוא לוקח רכב גם עם סוללה כבדה, שבסוף מנוע בנזין הוא זה שבעיקר יניע את האוטו?
קודם כל, לפעמים לא הוא בוחר, אלא בוחרים בשבילו. יש שם מטבת מס מאוד גדולה לרכבי הפלאגינג. זה מאוד מעודד מי שמעסיקים שנותנים מכוניות לעובדים לתת להם פלאגינים, כי עקרונית הם הרי נוסעים גם אם לא טוענים אותם. גם אם העובד לא טען בעבודה או בבית, הרי אותו עדיין ניסה, הוא לא יהיה חסכוני כמו היברידי רגיל, יותר כבד.
כן.
אבל האוטו נוסע, אז מה אכפת לנצל את ההטבת מס?
כן, יש פה איזה בג במערכת של ההטבות. אם יודעים שאני טוען, אז מגיעה לי הטבת מס. אם יודעים שאני לא טוען, אני בעצם מזהם כמו רכב בנזין רגיל.
קצת פחות, אבל אתה לא מנצל את היתרונות של האוטו.
כן. אגב, אם אני קונה רכב יד שנייה שהוא פלאגין, יש הבדל גדול מאוד אם הרכב הזה נעשה בעיקר על טעינה חשמלית, או שמנוע בנזין עבד קשה.
תראה, מנוע לא עבד קשה יש מאוטו רגיל.
נכון.
אין פה בעיה. יש כאן עניין, תמיד במכוניות האלה, כמה זמן אחריות יהיה לנו. אנחנו רוצים כלרי לצפוק מהרגיש האוטו עולה על הכביש. אם קנינו אוטו 10 קילומטר למשל, כלומר אוטו משובש היבואן לא צריך לנקור במשך יותר משנה, האחריות מתחילה ביום שהוא עושה לו רישוי. אז אנחנו צריכים לבטא, לזכור שכנראה אותו עם אחריות קצרה יותר, לבטא גם שאותו עבר טיפול אחרי שנה, אחרת אנחנו עלולים לאבד בכלל את האחריות.
כן.
וזה החלט שיקול.
טוב, אנחנו תראה, יש לנו אינטרס לכולנו שרכבים יהיו יותר חשמליים, ופלאגין שנטען הוא גם כן אינטרס שלנו, גם מבחינת שקט, גם מבחינת זיהום. אתה מזהה שהרכבים הסינים עדיין בעלייה? כלומר, הם בעצם דומיננטיים יותר מאשר כבר הרכבים האירופאים?
הם כבר יותר דומיננטיים, הם כרגע בנתח שוק של כמעט 40% בארץ, שזה מאוד מאוד גבוה, גם בין הגבוהים בעולם מחוץ לסין. האירופים הרבה יותר נמוכים.
כן, אנחנו שומעים אותך עודי.
כן, והקוריאנים עדיין מוכרים יותר מהאירופים כבר הרבה זמן. אגב, זה כבר מגדרקתם ובלבלת, כי חלק מהקוריאנים בכלל מיוצרים באירופה. הסינים כרגע, כמעט כל הסינים שנקנו בארץ, באמת מיוצרים בסינים.
כן, ופעם הטויוטה הייתה בטורקיה, וכן.
הייתה בטורקיה, טויוטה יאריס מיוצרת בצרפת. כן.
כן.
הסינים, אבל הסינים עדיין, עכשיו יש לבי פתיחת מפעלים בעולם, זה עוד לא, הם עוד לא יצאו לייצר.
הייתה לנו פה שיחה על הפגיעה בפרטיות של רכבים סינים, ועל זה שהרכבים האלה בסך הכל משדרים הרבה מאוד מה שאנחנו עושים. זה חשש שמלווה אותך גם כן? אתה היית קונה רכב סיני?
תשמע, הייתי שוקד בגלל דברים אחרים. יש פה גם את העניין הפוליטי של איפה סין נמצאת ביחס לישראל.
נכון.
חלק מיצרני הרכב הסינים, יחד מעורבים גם בייצור נשק, שגם מגיע לפעמים לאויבים שלנו. אבל כמו שזה מכוניות, הם תכף נותנים תמורה מאוד טובה לכסף, ולכן אנשים קונים אותם. הם יותר זולים, ומאוד מאופסרים. אין כבר בעיה של בטיחות, הם לפעמים מקבלים במבחן הריסוק צפים גבוה יותר מהאירופים, כי הם מאוד משקיעים בתחום הזה.
כן.
שזה באמת דילמה.
חשש לחלפים ואחריות כשהמותגים לא מוכרים, או שאם יש מאחורי יבואן מוכר, אז אני יכול להיות יותר רגוע?
לא צריכה להיות בעיה.
אוקיי. כי זה משהו שאתה יודע, פעם ידעתי לזהות כל רכב בכביש, ועכשיו אני כבר לא מזהה.
אני מודה שגם בתור כתב רכב שאני לוקח לי ממחשבה שנייה, ואני בגיל 3 כבר מזהה מכוניות, כי באמת יש שם כמות מטורפת של מותגים, יש 80 מותגים היום בארץ, יש עשרות מותגים סינים, ואגב, חלקם גם כרגע בחול בהמתנה, והגיעו עוד. כרגע הממונה על ההגבלים מבקש להגביל את היבואנים בהחזקה של יותר מיני מותגים, בטענה שזה פוגע בתחרות, טענה שהיא לא תמיד מוצדקת, אבל כרגע זה מעכב עוד זיכרונות ועוד מותגים להגיע לארץ.
טוב, אני לא יודע, אני בתור ילד כמוך שידעתי לזהות כל רכב, מסכנים הילדים היום, אבל אם הם אוהבים רכבים, הם ידעו לזהות.
אני מאוד מקווה שהם עדיין אוהבים רכבים, אני לא בטוח.
יש גם משהו ברכבים החדשים, אנחנו עוברים יותר ויותר למסכים, פחות לכפתורים, ואני רוצה לחבר את זה לבטיחות בדרכים, ואולי הסבר אפשרי אחד לעלייה גם בהיקף התאונות והתאונות הקטלניות. כבר להפעיל מזגן בחלק מהחברים זה דרך מסך המגע, זה כבר לא הכפתור שאינטואיטיבית אתה מושיט את היד ומסובב אותו או לוחץ עליו. זה משהו שיכול להיות שהבטיחות לצד התקדמות במערכות בטיחות בעצם הלכנו אחורה פה?
לגמרי, וגם בהתחלה רק אנחנו בתקשורת הרכב כיתרנו על זה, אבל עכשיו אנחנו רואים גם כניסה של הרשויות לתחום הזה, אגב דווקא הסינים. משרד המסחר הסיני הוציא עכשיו הוראות ליצרנים, תוך שנה רכבים חדשים רוצים לראות עם כפתורים לדברים החשובים, תוך שנתיים גם כך לשנות דגמים שכבר רצינו לפס הייצור, שזה טיפה יותר מסובך לשנות. בגלל ההבנה שזה קורא לנו לאבד קשר עם הכביש, אנחנו מורדים את העין למתח, וזה פשוט מסוכן. יש גם מכוניות שאתה אפילו בשביל לכוון את המראה, אתה צריך, או לכוון את המיזוג, גם ממש לאן יש הזרם אוויר, אתה עושה דרך מהמסך, הכל אשמה טסלה. טסלה התחילה עם זה, עם המודל S לפני 15 שנה, זה נראה מגניב וזה נוח, זה גם חוסך המון כסף ליצרנים על חיוות בלוח, בכל הדשבורד, וגם חוסך להם זמן וכסף בייצור, אבל זה פשוט מסוכן, לא כל מה שאפשר לעשות מול האייפון שאנחנו יושבים, בתקסה או בסלון, אפשר לעשות בנסיעה.
הנה, רגולציה שנרדמה בכל המדינות, ואולי תתעורר גם כן, כי...
לגמרי.
והאסתטיקה...
כשתתעורר, היא תשנה רק סמכות חדשות, המקומות שכל הכביש... זה בשש.
כן, אז אם אתם שומעים את השיחה הזאת, תיזהרו מהמסך הזה, ממש תיזהרו מהמסכים האלה. זה לא אותו דבר כמו הכפתור מזגן שהיה לכם פעם, שידענו לאינטואיטים.
גם כפתור ווליום לרדיו, דברים נורא הכי בסיסים, הפונקציה שאנחנו הולכים משתמשים בהם.
כן.
בטסלה אפילו הם הביאו עכשיו את הירית הילוכים, גם כן חלק מהמסך. אז גם זה, הסינים אמרו, חברים, תחזירו, אי אפשר, צריך כפתור פיזי. אגב, עוד משהו הולך להשתנות במכוניות, גם בהשפעת טסלה, טסלה התחילה עם העדיות שקופצות מהאוטו.
נכון.
צריכים אותו, זה נראה מגניב, זה גם עוזר לאווירודינמיות, אבל היו לא מעט תקריות מתועדות, גם בארצות הברית וגם בסין, שאנשים נתקעו באוטו בוער, ולא הצליחו לצאת מהאוטו. בגלל שהחשמל היה מושבת, אי אפשר היה לפתוח את הדלת, גם מי שניסה להוציא אותם, לא צריך לפתוח את הדלת. אז גם פה הסינים גומרים את החגיגה הזאת.
אנחנו בעד פונקציונליות כמו שהיה פעם, אפילו אם הכפתורים היו הפוכים, כמו פז'ו 404, עדיין היה כפתור לדלת. געגוע מסוים, התחשמלנו יותר מדי, יותר נכון, יותר מדי התקדמנו. אין ספק שהרכבים האחרים לגמרי. מיד אחרי השיחה איתך, אנחנו נשים פרסומת של טלבוט סולארה. זוכר שהיה רכב כזה פעם?
לא היה אותו מדבר, במקרה על אבא שלי, אתה יודע, אותו היה מודל 81 עם קורס קונטרול ומשף דרך, לא היה זה דברים כאלה מבחוניות. אבל תשמע, כן אפשר להתגעגע המכונות, אז אם אנחנו משמיעים את המכונות של אז להיום, עוד שלהם הרבה יותר בטוחות, הרבה יותר חסכוניות, אבל אין להם אופי כמו שהיה פעם. פעם פז'ו 404 היה אוטו מאוד מזוהה, מאוד ברור, פיאט, ידעת מה זה אוטו איטלקי, מה זה אוטו גרמני. היום בין הסינות זה כבר לא ממש יכול להבדיל, וגם האירופים הולכים ועושים סוג של האחדה.
כן, הפלטפורמות המאוחדות, תראו מה קרה לאלפה רומאו, אבל אני לא אקטר. עודי ציון, עורך הרכב בוואלה ומעריב, תודה רבה על השיחה הזאת. כן, פרסומות לפעם, ופעם באמת היה יותר פשוט, אם רצו לעשות פרסומת, אז פרסומת עלתה ברדיו, אחר כך זה היה בטלוויזיה המסחרית. תשדירי שירות, תעמולה, מפלגה רצתה להביע מה שרצתה להביע, פשוט עלה תשדיר בסלוט הנכון, עם פיקוח של מערכת בחירות. עכשיו זה שונה לגמרי בעידן הרשתות החברתיות, ועכשיו אנחנו עוברים עוד עידן, וזה עידן הפייק AI, שבעצם אפשר לייצר כל סרטון ולהראות כל אחד, בין אם הוא היה שם או לא, וזה אומר שמערכת הבחירות הבאה הולכת להיות הרבה יותר מורכבת. על כך אנחנו בדיוק נשוחח עכשיו עם רוני רימון, יועץ אסטרטגי, מנכ"ל ובעלים משרד רימון כהן. בוקר טוב.
אני גם כן חושב שזה יורם ארבל.
כן, אנחנו אי אפשר פספס. הנה, אפופו, אתה יודע, נוסטלגיה מיותרת, אבל הייתה תביעת כל פעם לכל זמר וזמרת.
נכון, בוקר טוב.
בוקר טוב. עד כמה מערכת הבחירות באמת הולכת להיות בלתי נתפסת במובן הזה שהשתמשו בסרטונים, ואתה יודע, הדמיון הוא מפחות מפותח כשמדברים על פוליטיקה?
לפי דעתי זה יהיה שימוש מסיבי ב-AI, ויראו כל מיני דברים שבחלקם הם נכונים, ובחלקם לא קטן יהיו גם שקריים. אגב, יש החלטה של ועדת הבחירות לפני כמה שנים שזה לא בלתי חוקי לשקר בתעמולת בחירות. זהו.
שזה גם מדהים אותי בכלל, אם אנחנו נאמרו לבד.
זה דווקא לא מדהים אותי, אם מותר ליורם.
כן, בטח.
בגלל ש... אני חושב שוועדת בחירות באה ואמרה, חברים, אנחנו לא פה באים לבדוק כל פרסומת וכל נתון וכל נתון, האם מפלגה א' פרסמה נתון שהוא כן נכון או לא נכון וכדומה. אוקיי, זה שהמפלגות האחרות, כאשר אומרים עליהם איזשהו דבר שהוא שקרי, לא נכון וכדומה, שהם יעשו תעמולה נגדית ויסבירו איך היריב הפוליטי לא אומר את האמת. כי אחרת אין לזה גבול. אתה תפעיל פה צנזורה שלא תיגמר לעולם.
כן, וגם ועדת הבחירות זה גוף שגם כן באמת, מי יודע מי יישב שם בעתיד.
לא, אבל יושב ראש ועדת הבחירות הוא תמיד שופט עליון, אז בוא, ניתן להם את הכבוד המגיע להם בקטע הזה.
שאגב, ממש לאחרונה, נדמה לי הליכוד פרסם תמונה מזויפת שבה נפתלי בנט ויאיר לפיד לצד ראשי המפלגות הערביות, לקח לוועדת הבחירות איזה זמן להתערב.
אבל זה דרך אגב, קטע, אתה יודע, מה שאתה סיפרת עכשיו הוא רק דוגמית קטנה. אני לקראת השידור ככה הפעלתי את הדמיון שלי, ואתה יודע, אני למשל רואה לנגד עיניי סרטון שבו יש דמויות אמיתיות במרכאות, כן? מונפשות, אתה בטוח שזה הבן אדם עצמו. נניח, סתם, אתה ממחיז ישיבת ממשלה, עם הדמויות האמיתיות, שנראות כמו דמויות אמיתיות ונשמעות כמו דמויות אמיתיות, ואתה צופה כאילו אתה זבוב על הקיר בישיבת ממשלה, ואתה רואה שאחד השרים אומר, בואו נעשה מלחמה נגד סוריה, וזה יביא לנו יותר מנדטים. עכשיו, זה כמובן בלוף, וזה כמובן לא אמיתי, אבל זה נראה אמיתי, וזה עשוי או עלול לשכנע אנשים שככה תראה המציאות, למשל, כן?
כן.
זה דברים שיקרו, מה שאתה עכשיו דיברת, הדוגמה שאתה דיברת, היא כלום ושום דבר, יהיו המון דברים מהסוג הזה שאני מתאר. ועוד מילה אחת אני רוצה להגיד בהקשר הזה, זה שישראל, אני חושב, היא המדינה הדמוקרטית היחידה שכמעט אי אפשר לשדר תעמולת בחירות מטעם המפלגות ברדיו ובטלוויזיה.
כן.
זה אומר שבעצם הרשתות החברתיות, שכמובן בכל העולם הן משהו מאוד משמעותי בימים אלה, יהיו כמעט הדרך היחידה לפרסם כמו שצריך, בלי מגבלות, מה שאתה רוצה. ואתה יכול לפרסם דברים נכונים, ואתה יכול לפרסם דברים שאינם נכונים, ועדיין כל מערכת הבחירות תהיה בעצם בשני מקומות. אחד, במדיה החופשית, זאת אומרת בתוכניות כמו התוכניות שלך, אתה תראיין פוליטיקאים וכדומה, ובטלוויזיה וכדומה, וברשתות החברתיות, ושלטי חוצות נניח. אוקיי? החוק במדינת ישראל, חוק תעמולת הבחירות, הוא חוק מיושן באופן מיוחד. הייתה איזושהי ועדה ש... דנה ואפילו היו לה מסקנות מסוימות שצריך לשנות כדי שאפשר יהיה לפרסם בעוד דרכים. כרגע זה עוד לא קרה, ולכן אנחנו נראה את רוב תעמולת הבחירות ברשתות החברתיות, ושם אנחנו נראה השפעה מסיבית של ה-AI וכל מיני זיופים וחצאי אמיתות ודברים מהסוג הזה.
שאגב, זה שני סוגים של זיופים. זיוף אחד הוא זיוף של פשוט אמיתי, שאנשים יחשבו שזה אמיתי, והשני הוא נורא קל לייצר סרטון, אז גם אם הוא ממחיש סיטואציה, וגם אם הצופה יודע שהיא לא נכונה ממש, אבל הוא ממחיש את הסיטואציה, אז הנה כמה קל לייצר סרטון כזה.
לגמרי, לגמרי. לא, לא, ואנחנו נראה את זה באופן באמת מסיבי, באופן מיוחד, ובהחלט אנשים, אתה יודע, יושפעו, חלקם יותר, חלקם פחות, אבל כן, זה עשוי, עלול להשפיע. אנחנו בסך הכל רוצים שאתה יודע, שתעמולת בחירות תשפיע, אחרת בשביל מה אנחנו עושים את זה.
כן.
אנחנו כמובן היינו רוצים שזה יהיה בדרכים הוגנות והגונות, אז בוא לא נעצור את נשימתנו בעניין הזה של האמת.
ומה אנחנו כאזרחים, איזה הגנה יש לי להתגונן מפני הדבר הזה, חוץ מלהיות סקפטי וכבר לא להאמין לכלום, שזה לא טוב?
אתה תקשיב למפלגה האחרת שבאה ותיאשר אותך בהקשר הזה. אין משהו חוקי שיכול לגרום לאנשים לא לשקר, לא לפרסם שקרים, מפלגות מסוימות. אני לא רואה שום דבר. אתה יודע, אדם צריך גם להפעיל את שיקול הדעת שלו. אנחנו לא, בוא ניקחה, בניגוד לבוטים, אנחנו בני אדם ויש לנו גם מוח ושכל, ואנחנו צריכים לחשוב. כמובן שתעמולת בחירות, כמו פרסומת למשל, כמו פרסומות, גם פרסומות באות לשכנע אותך לאיזשהו כיוון מסוים. כמובן שבפרסומות יש הרבה יותר פיקוח מאשר בתעמולת בחירות. זה היתרון בקטע הזה של הפרסומות על פני תעמולת בחירות. אבל בשביל זה, אתה יודע, יש גם צדדים, יש יריבים פוליטיים, שיבוא ויגידו, הנה זה וזה וזה, שיקר כך וכך. אגב, בתקופות, כמו של הפרסומת, באותה תקופה של הפרסומת של הסוברו, אז כשהיה רק ערוץ אחד, אז כל ערב בתעמולת בחירות, כולנו היינו יושבים מול הטלוויזיה.
כמובן, כן.
וצופים, והיית רואה שבערב מסוים, מפלגה מסוימת משדרת משהו, ולמחרת המפלגה השנייה הייתה עונה לה, אתמול שידרתם כך וכך, אז תדעו לכם הצופים שהמפלגה האחרת שיקרה לכם, זה לא היה ככה, זה היה ככה. אוקיי, אז אתה יודע, בסוג של copy-paste, ב-fast forward של איזה 50 שנה קדימה, אנחנו נראה את אותם מפלגות עושות את זה כמובן הרבה יותר מהר, אבל הן באות ומציבות את השקרים של המפלגה האחרת. אין מה לעשות, בסוף אתה רואה תעמולה א', אחרי זה אתה רואה תעמולה ב' שסותרת את תעמולה א', והסוף יהיה שגם אתה יודע, אנחנו לא בוטים, אז אנחנו צריכים להפעיל את השכל שלנו, זה הכל.
כן, אני תמיד מפחד שמי שישחק יותר מלוכלך או ישקר יותר ינצח, ואני מקווה שאני טועה.
בוא נגיד ככה, זה לא שחור, העולם איננו שחור לבן, זאת אומרת, רוב, אנחנו רואים גם, דרך אגב, גם בהסקרים, שבסך הכל העם, לא, אנחנו עם די שמרן, דרך אגב, אני לא יודע אם שמת לב, אנחנו כבר חודשים ארוכים, אז הסקרים לא זזים.
כן.
לא זזים, כמעט שלא זזים, מנדט אחד ימינה, אחד שמאלה וכדומה, הם לא זזים. ולכן אנחנו עם שמרן, מי שאוהב מפלגה מסוימת, לא, לפי דעתי, ישנה את אורו באופן דרמטי בגלל תעמולת בחירות, והוא יתחבר לזה שהמפלגה שהוא אוהד תפריך את מה שהמפלגה האחרת אמרה כמה שעות קודם לכן. זהו, בסוף אנחנו צריכים לזכור, אנחנו, הכל הוא שלנו, אנחנו בני אדם, אנחנו אומרים להיות אנשים חושבים, ואנחנו צריכים להפעיל את המוח שלנו.
כן, לגמרי. הרגעת אותי במעט. רוני רימון, יועץ אסטרטגי, מנכ"ל ובעלי משרד רימון כהן.
תודה רבה.
תודה רבה על השיחה.
יורם, ביי.
בואו נדבר על זוגיות, על היכרויות, איך פוגשים, אל תשמעו טיפים ממני, אני מהדור שלפגוש, היה צריך לפגוש פיזית, להרים טלפון, לא היו אפליקציות, היום זה דור של אפליקציות, היכרויות, השפע הזה אולי יוצר בלבול, אני לא יודע אם אני מרחם על בני הדור שצריכים להשתמש בזה עכשיו, או שנהדר להם וטוב להם, אבל מי שתעזור לי לעשות סדר היא מורן אייזנשטיין, יוצרת תוכן, מאמנת בתחום הזוגיות וגם מייסדת פלטפורמת היכרויות, אהבה מממד אחר. בוקר טוב, מורן.
בוקר טוב. נראה לי אנחנו באותו מקום של פעם כזה, עם הסימונים וזה, אבל לא נדבר על זה יותר מדי. לא נסגיר את עצמנו.
לא, את צעירה ממני, אבל כן, ייתכן שעוד חווית את החוויה הזאת של בן אדם. קודם כל, התנסות שלי, וזה כבר דרך ילדים ובני הדור הצעיר, זה שיש להם עכשיו שפע, או בוא נגיד יכולת להכיר אינסוף אנשים, שזה אולי יתרון?
כן, זה לא רק, קודם כל זה קשוח, כמו שאמרת, הדור היום על ההיסטור, כאילו גם כאילו תמיד אתה נראה לי, בהרגשה, כאילו מכירים מישהו, ואז כאילו כל הסטורי והטיק טוק, ותמיד יש יותר, אז אנשים אומרים, אולי אני פספס משהו.
כן, הפומו.
כאילו אתה כל הזמן בתחושה של פספוס, אולי יש יותר טוב, והכל נורא פרוט ופתוח, ואין, זה מאוד מאתגר היום, אין ספק.
שזה במהותן של האפליקציות האלה, בחלקן לפחות, זה אותו פומו, זה בסדר, את יוצאת עם מישהו, אתה יוצא עם מישהי, אבל בעצם יכול להיות שיש משהו יותר טוב מחכה לך בפינה, באפליקציה עצמה.
נכון, זה בכל מקום, זה, אתה יודע, זה גם תלוי במי, איזה בן אדם אתה. אז בסוף תלוי גם באישיות והרבה דברים, אבל אתה יודע, אנחנו לא יכולים להמציא את הגלגל, גם אתר שבקרוב היא אפליקציה, אתר שאני יזמתי, אהבה ממימד אחר. Mm-hmm. בוא, זה עדיין, בוא נגיד, אותו פורמט של באמת, יש אנשים, מכירויות, כרטיסיות, פרופילים. אבל אני פשוט ניסיתי לקחת את זה צעד אחד קדימה, וכן טיפה להחזיר את זה, איך אומרים, לדור הקודם, mm-hmm. קצת להביא זה טעם של פעם, גם מבחינת צינון ראשוני של באמת לא להכניס אנשים נשואים נשואות, שזה כאילו אין מה לעשות, יש את הדבר הזה, אין, אתה יודע, באתרים שהם פרוצים, לא משנה, יכולים להיכנס לאנשים ללא פרופילים, אצלי אין דבר כזה, אני מבקשת ספח, אני רוצה לראות, אפילו אתמול היה לי איזה סיפור של מישהו שבאמת רצה להיכנס, הוא אמר אני פרוד, עדיין אין לי, אמרתי לא, אני לא מכניסה אנשים שלא מראים לי ספח גרוש, זה משהו שהוא מאוד מאוד יפה. חשוב לי, יש בגלל זה ביטחון, לפחות לאישה אני יכולה להגיד כן. מהצד שלי, אז אין את זה, אין פרופילים בלי תמונה, שכנראה זה גם אנשים פייקים או נשואים או כאלה ואחרים, יש את המקום הזה של השטחנות הדיגיטלית האישית שלי, שבמידה ובאמת מישהו רוצה משהו יותר אישי, יש לי כפתור, הוא לוחץ לי, הוא שולח לי את התמונה של הבחורה או הבחור, ואז אני שולח תודעה אישית ממני. אני זמינה לכולם. אני פשוט חלק מהדבר הזה, ממקום באמת לתת תחושה של בית לכל מי שנכנס.
אני חושב שאחד האתגרים הגדולים זה שיש אנשים שבאמת מחפשים זוגיות, ויש אנשים שפחות מחפשים זוגיות, אלא קשר יותר
חפיף, כן, נקרא לזה חפיף בלשון היפה של הדבר.
כן, אז בעצם איך את יכולה לוודא, או לפחות לעודד אנשים שרוצים היכרות אמיתית לבוא, ולא אנשים שמחפשים קשר יותר זמני?
תראה, הלוואי ויכולתי להגיד לך שאני יכולה לעשות את זה ב-100%, אבל בוא, זה יהיה הרי פיקציה להגיד דבר כזה. אי אפשר להבטיח, זה כמו שתגיד לי, שנגיד אני יצאתי מקשר רעיל. אז בטוחה שלא יהיו אנשים רעילים או נרקיסיסטים, אי אפשר להבטיח דבר כזה, הרי יש בכל מקום גם וגם. אבל מה שכן אני אומרת, שאנחנו תמיד צריכים לעשות השתדלות, ולא להתייאש מהמקום של כן למצוא את האחד או את האחת שלנו, ואנחנו אף פעם לא יודעים גם איפה זה יהיה. פשוט אם אנחנו כבר במקום כזה, ואנשים, אתה יודע, שמכירים אותי שנים, מה תעשייה, מה, אתה יודע, יש אנשים שעוקבים אחריי כבר כל כך הרבה שנים, וסומכים עליי. אז אני באה ממקום היום שמי שנכנס אומר לי, אני באה כי אני סומכת עלייך וזה, שכאילו את שם. ונותן ביטחון לאנשים שבאמת לא פתחו את הלב הרבה זמן, נפגעו וכאילו הסתגרו, וכאילו אומרים, טוב, בוא ננסה. אתה יודע, אני תמיד אומרת, אני לא חייבתי לך אהבה, אנחנו כן יכולים לעשות השתדלות, אהבה זה בידי שמיים, הזיווגים, אבל אם יש לי את הפלטפורמה וקיבלתי את ה... הכוח הזה בתור מישהי מוכרת, שיש לי את כל הצינורות כן לנסות לעשות משהו טוב לעולם, אז אני מנסה בדרכי שלי.
כמה זה מורן אלגוריתם וכמה זה מעורבות שלך בחיבורים?
100% זה כרגע שלי. אנחנו כרגע בחודש 1,000 מנויים, שזה מדהים. כשזה יגדל בעזרת השם ויהיה 3,000, אז ברור שאני בן אדם אחד, אני לא אוכל לעשות את הכל ולענות את זה, אבל כרגע, גם אם אתה תשלח לי עכשיו וואטסאפ, אני אגיד לך מה העניינים, הרבה אנשים אומרים לי, זה בטח בוט, כי לא מאמינים באמת שזה אני, אתה יודע, ואז אני שולח תודעה קולית עם הקול שלי, ואז אומרים, וואלה, באמת זו את, כרגע זו אני, מי יודע מה יהיה עוד כמה חודשים מכאן, זה בטוח, אני לא אוכל לעמוד בזה לבד. זה אומר שגדלנו.
כן, לא, את גם מאמנת בתחום הזוגיות, אז אני מניח שאת לוקחת את הניסיון שלך גם בנסות לחבר מה שנכון. שוב, כמו שהגדרת יפה, את מנסה. מאמנת בתחום הזוגיות, מה זה אומר?
אני היום, תראה, תמיד הייתי בקטע של לעשות קואוצ'ינג, ולמדתי NLP ומגשרת וזה, אבל באמת בשנים האחרונות אני יותר מומחית בתחום הנרקיסיזם ועוזרת לאנשים לצאת מקשרים רעילים. אז והרבה אנשים, לא, יש לי באתר גם אנשים שלא חוו קשרים רעילים, אתה יודע, זה לכולם.
כן.
אבל אלה שכן חוו, הם באים עם הרבה יותר, עם חשש הרבה יותר גדול. זאת אומרת שאולי הם לא יפלו על עוד אחד או אחת כזאת. יש חשש, יש טראומה מהדבר הזה. אז משתפים אותי, כאילו משתפים אותי, כאילו ממש, היי מורן, מה שלומך, בדיוק יצאתי לפני חצי שנה, שנה מקשר רעיל, אני נורא חוששת, אז אני קודם כל מעודדת, ואני אומרת כמה זמן עבר. יש כאלה שאומרים לי לפני שבוע נפרדתי, אני אומרת להם, זה לא המקום שלכם עכשיו להכיר. אני ממש כאילו עדיין קואוצ'רית, כאילו אתה יודע, משלבת באמת, כמו שאתה אומרת, המקום שלי, וזה לא העיקר תיכנסו, אני לא שוק, אין אצלי כל אחד, אני באמת בודקת פרופיל ורואה את הבן אדם, וממש, אני לא מאשרת בן אדם עד שאני לא רואה מי הוא. אז אני חושבת שכן, אני מביאה גם את הניסיון שלי לתוך הדבר הזה, חד משמעית.
יש תובנות שאפשר בשיחת, נעימה כמו שעכשיו אנחנו עושים ברדיו של, של נורות הזרה לקשר רעיל, כלומר יש דברים שאת יכולה להגיד לאנשים, שוב זה לא חייב להיות מוחלט, אבל לפחות אלה אינדיקציות תשימו לב.
קודם כל כן, אני שנגיד מישהו יכול להגיד לי, דיברתי עם מישהו בצ'אט והוא דיבר רק על עצמו, אחרי הוא אמר לי אני אחזור אליי, חזר אליי אחרי יומיים, עכשיו זה לא קשור אם זה רעיל או לא. אני תמיד אומרת, מי שרוצה לא נעלם ליומיים, אתה יודע, אז אני תמיד אומרת, קודם כל טוב שהוא נעלם, כי זה לא מדויק לך. אז כאילו, כן, אני מביאה את המקום הזה. להגיד לך שבשיחה אחת או שתיים, אתה יכול להרגיש אם הבן אדם רעיל או לא. יש אנשים שיודעים לדבר, ויש אנשים, אם זה נגיד מדובר בנרקסיסטים שאני מטפל בזה, שהם סמויים, אז בהתחלה הם נורא לבביים, הם גם נורא, אתה נורא מתחבר אליהם בדיבור, הם יודעים למשוך אותך בדיבור, וכן צריך לראות, אחד, האם הבן אדם מדבר רק על עצמו. מדבר, אני ואני ואני. זה מבחינתי נורא אדומה, כי הוא לא אמפתי לצד השני. שתיים, אם הוא מתחיל לדבר ישר על הגרושה שלו, או על האקסיט. בגדה בי, עשתה לי ככה, היא ככה, מתחיל להתלכלך עליה. אני אומרת, אם היום הוא מתלכלך בשנייה על הגרושה, אין ילדיו, מחר זאת תהיה את. זאת אומרת, יש דברים שלאו דווקא אפשר להגיד, להגדיר אותו כבן אדם רעיל או נרציסט, כי אני לא אוהבת לתייג ישר אנשים. אבל כן להגיד, זה מבחינתי נורא אדומה. כן, אני בא, אתה יודע, אבל לא אחרי פעמיים, אבל כן הטיפ שאני תמיד נותנת לכולם, זה תיקחו את הזמן. בן אדם, אתה יודע, נמדד לאורך זמן, ולשים לב בין המילים למעשים. אני ואני ואני, ובסוף לא עושה כלום. אז זה גם משהו שלא מדויק מן הסתם להיות במקום כזה.
טוב, אני יכול להגיד שהדור הצעיר עכשיו הוא יותר לוקח את הזמן מאשר דורות קודמים, בטח בקשרים ולהתמסד ולהתחתן.
אני מאמינה שכן, אבל הפלטפורמה שלי היא לאו דווקא לדור הצעיר. אני מגיל 30 בערך, יש לי גם 27-8. יש שם נערים, נערות, כאילו זה מהממים, באמת, ילדים, אני קוראת להם ילדים, כי אני קוראת להם שאני יכולה להיות אמא שלהם, באמת מקסימים, אבל זה עד גיל 55 פלוס, גם רווקים, גם גרושים. גרושות, כן, אז אני לא יכולה להגיד לך, זה לא גיל 20, שזה עדיין לא יודעים באמת מה הם רוצים, והם מחפשים את עצמם, זה אנשים שחוו כבר, והם באמת כאילו, איך אומרים, מעשו ורוצים באמת, הם כבר לא, אתה יודע, יש גיל שאתה כבר לא אומר, כל הביטויים האלה, מצאתי צ'אבה נפשי, פרפרים, דרמות רגשיות, אתה רוצה באמת החבר לחיים, מישהו שיהיה באמת חבר. ואחרי שאתה עובר הרבה דברים, ואם אתה בגיל 40 פלוס, 45, 48, עברת, די, אתה שבע, בא לך באמת למצוא את המקום, את הבית שלך, את החבר שלך, את מישהו פרטנר. אוקיי? שותף לחיים. אז זה נורא משתנה עם המסע החיים שלנו. מה אנחנו מחפשים ואיך אנחנו מגדירים אהבה וזוגיות.
ואנחנו בתקופה מאוד מורכבת כמדינה, אנחנו יצאנו מקורונה, שנתיים מלחמה, אפילו המלחמה שהייתה אמורה לסיים את כל המלחמות ביוני האחרון, כנראה לא סיימה, ואנחנו עוד בתקופות
לך. כנראה עוד מלחמה בקרוב.
כן, זה אומר שיש לנו משהו מיוחד אצלנו, שהוא עוד איזה סיר לחץ מאוד מאוד לא פשוט לחיבורים. אולי הפוך, אולי דווקא במלחמה מתחברים יותר טוב.
כן, אני קודם כל חושבת שבאמת אנחנו כמדינה וכל אחד עבר טראומות, ואני חושבת שבאמת הנפש עברה המון טלטלות. אבל בסופו של דבר, אני חושבת שלא משנה מה בן אדם עובר בחיים או מה עברנו, הביקוש לאהבה לא מסתיים אף פעם. ובסוף אתה לא רוצה להיות לבד, בסוף אתה רוצה, אתה יודע, אתה יכול להגיד, גם אני אמרתי תקופה מאוד ארוכה שהייתי באיזה טראומה מהקשר הרעיל, או מזה אמרתי, לא רוצה, טוב לי לבד, אתה מכיר הביטויים האלה של, בסדר, כאילו, אני לא בלחץ על זה. אבל בתוך תוכי, אני חושבת בכל בן אדם, גם זה אחוז אחד, יש את הנקודה שהוא באמת רוצה אהבה. כולנו רוצים בסוף להיות יחד, לא טוב, והיות האדם לבדו נאמר, וזה באמת נכון.
כן, בטח.
אנחנו רוצים יחד.
בטח בימים מורכבים. נראה לי שאלה בדייט שעולה, יש לך ממד?
כן, האמת לא לכולם יש, לפני כמה זמן האמת ששואלתי לא היה לי, אבל אני חושבת שאהבה בממה זה יכול להיות אחלה שם לספר הבא.
וואי, הנה, יש לך את זה. מורן אייזנשטיין יוצרת תוכן, מאמנת בתחום הזוגיות וגם מייסדת פלטפורמות ההיכרויות, אהבה מממד אחר. תודה רבה על השיחה.
שבת שלום לכולם, תודה לך.
זהו, התוכנית שלנו מתקרבת לסיומה. אנחנו נזכיר שמיד אחרינו הנבחרים עם יושבת ראש סיעת העבודה הדמוקרטיים חברת הכנסת אפרת רייטן, חברת הכנסת תת-אלוף במילואים שרון ניר, וגם יושב ראש תנועת הביטחוניסטים תת-אלוף במילואים אביר אביבי. זה הזמן להודות לטכנאי השידור שובל הלל, על הפקה פה איתנו אור פרץ, המפיקה של התוכנית איתנו, ועמל בטרח כל השבוע לתוכנית עידן ריבר, המוזיקה הנהדרת ששמעתם בעריכת לילה במוביץ'. אני אורה מוקדי רוצה להיפרד מכם בברכה שתחבקו את האנשים שיקרים לכם. אנחנו בתקופה של לחץ, צריך לקחת אוויר ולנסות גם לתפקד. זה מה שניסינו לעשות היום בתוכנית כשנגענו בנושאים כמו תחבורה ציבורית ובריאות נפשית וזוגיות ואפילו כלי רכב, כי בסוף אנחנו צריכים לחיות את החיים שלנו.